ובכן, קהל קדוש, אנחנו נעסוק בנושא חדש. למה תקעו אותי פה? מה אתה רוצה?
לא, יש לי איזו שאלה שקשורה לנושא של אקטואליה.
והנושא הוא אגדה של פסח.
זה קשור גם לאגדה של פסח.
אגדה של פסח, אחד מהטקסטים היסודיים ביותר של היהדות, ראוי שנלמד אותה. מה רצית?
אפרופו אגדה של פסח.
כן, זה הדרשן שהייתה לו דרשה רק על קורח. היה מסתובב מעיר לעיר, היה אומר, היה לו כלב, והיה זורק את המקל ואומר לקורח, תביא את המקל. ואי, כבר דיברתי על קורח. מה הבעיה שלך?
עם כל ההגדה של פסח, זה מדבר, אתם גרים, הייתם בארץ מצרים, כל העניין של הגירות וכדומה. איך הרב רואה את כל הנושא הזה של מה שקורה פה במדינה עם הפליטים או המסתננים
הסודנים
מאפריקה, מסודן, מאריתריה וכו'? כי פשוט בימים האחרונים תל אביב הפכה למין זירה של התכתשות בין השמאל וארגוני השמאל שמדרבנים את הפליטים האלה ואת המסתננים האלה לצאת לרחובות ולהפגין, לבין אזרחים
אחרים
שסובלים מכל העניין הזה. מה הרב, איך הרב רואה את כל הכאילו פליטות שלהם? איך הרב רואה את הדברים האלה?
שלום, מה?
מה? ואיך הרב להתייחס לזה בכלל, כאילו, לכל העניין הזה? כי אני בהתכתשויות בפייסבוק עם כל מיני שמאלנים רדיקליים קיצוניים.
אני מבין שאתה לא שמאלן רדיקלי קיצוני.
מה?
אתה לא שמאלן רדיקלי קיצוני. עכשיו אני רוצה להגיד משהו. אתה מנצל את זה שזאב לא פה כדי להשתולל?
אני מנצל את הזמן שאלות שלו
וזמן שאלות שלי ביחד. טוב. ובכן, קהל קדוש, אנחנו נעסוק באגדה של פסח. האגדה של פסח היא קיום של אחת ממצוות הלילה של ליל הסדר. ועל מנת להבין בדיוק מה ההגדה של פסח מייצגת, אנחנו צריכים לעשות רשימה קצרה של המצוות המיוחדות לליל הסדר. יש בוכתה של מצוות. אנחנו נשמע מכם את רשימת כל המצוות, ואחרי זה נחפש מכנה משותף. אתם יכולים להתחיל. אם כן, אנחנו נכתוב פה כותרת: מצוות ליל הסדר. אמרת והגדת לבנך, זאת אומרת מצוות הגדה. יש לספר ביציאת מצרים. מה עוד? אכילת מצה. יפה. ארבע כוסות
מרור,
קורבן פסח, אין מצווה להספין את האפיקומן, הקושיות הן חלק מן ההגדה. מה?
לאכול את
האפיקומן.
הלל
אפיקומן, הלל
שולחן ארוך,
שולחן עורף, זאת אומרת התעודה עצמה, נכון? שולחן עורף, נכון? התעודה, כן? מה? לאכול, טוב, הסיבה זה איך לאכול, אין מצווה להסב סתם. מה עוד? הקרפס?
זה לא המרור?
החרוסת?
מה עוד? ברכת המזון, אם כבר, נכון?
חזרת.
מה?
חזרת
זה מה עוד?
קידוש.
קידוש זה אחד מארבע כוסות. יש לך עוד משהו? טוב.
ניעור חמץ.
ניעור חמץ זה לא בליל הסדר. מה? זה לפני הלילה. ארבע כוסות. טוב, אני חושב שהרשימה היא די מלאה. עכשיו שאלתי, מה המכנה המשותף של כל מה שכתוב כאן? המכנה המשותף
צריך להיות
איזה
לשבת,
זה איך שאוכלים את זה, אבל המכנה המשותף של כל זה, המכנה המשותף של כל מה שכתוב כאן הוא הפה. כל המצוות האלה מתקיימות בפה, כולן, או משהו שיוצא מן הפה או משהו שנכנס לפה. זה מאוד מאוד מרכזי. אדם שאין לו פה, הוא לא יכול להשתמש בפיו, אין לו מה לעשות בליל הסדר. בחנוכה הוא יכול, יש לו עיניים. בראש השנה אוזניים, בסוכות ידיים, אבל בפסח הוא זקוק לפה. כל המצוות האלה כולן קשורות לפה. עכשיו, מהו הפה של האדם? הוא הכלי שבו אנחנו משתמשים או להתחבר אל העולם, אנחנו אוכלים ושותים, או כדי לדבר. זאת אומרת, כל זמן שהפה סתום, אתה לא יודע מול מי אתה עומד. במילים אחרות, בליל הסדר הפה סח, מתחיל לדבר. הדיבור שלנו מתחיל להיות משמעותי. לפני כן אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אף אחד לא שומע אותך. במילים אחרות, כשהאדם מתחיל להיות עצמאי, כשאומה היא עצמאית, מתייחסים למה שהיא אומרת. אבל כבר אמר קהלת, חוכמת המסכן בזויה ודבריו אינם נשמעים. כך שאפשר לומר שכל חג הפסח עניינו החג שבו אנחנו פותחים את הפה, ולכן כל המצוות הן בפה. ואז מה שהייתי רוצה להבין, מה היה המצב של הפה לפני כן. בהגדה של פסח יש משפט מעניין, אין אפשרות עם החוק. יש לי מישהו כיפה? יש משפט מעניין באגדה של פסח. אגב, אני אשתדל שתהיה לנו אגדה אחידה בשיעור, כדי שאני אוכל להגיד עיין עמוד 25, ואז כולם פוסקים עמוד 25, יודעים על מה אני מדבר. נאמר שם, ארמי עובד אבי וירד מצרימה. אומר בעל ההגדה, וירד מצרימה אנוס על פי הדיבור. על מי נאמר שהוא ירד מצרימה?
יעקב.
מי זה אבי? לא. הרי כתוב, ארמי עובד אבי וירד מצרימה ויגור שם במתי מעט ויהי שם לגוי גדול עצום ורב. מה אתה אומר? יעקב. הוא שמע אותך. בקיצור, יעקב ירד מצרימה. אומר מחבר האגדה, המגיד כפי שקוראים לו, הוא אומר אנוס על פי הדיבור.
מי חיבר את ההגדה?
אנחנו נדבר על זה. חלק מהלימוד שלנו יהיה לדעת. מה? אני לא באמצע. אבל, נכון, אני יודע. אבל זה הכרחי בגלל המצלמה. זאת הסיבה. כלומר, התקשורת הפכה להיות חשובה יותר מן הציבור. זה קל גדול, כן? אותו דבר גם בשיעורים שלי במכון מאיר. אני אומר לתלמידים, אתם לא חשובים, מה שחשוב זה האינטרנט. כן? אז זה שאני לא באמצע, זה גם... בקיצור, יעקב ירד מצרימה אנוס על פי הדיבור. נשאלת השאלה, איזה דיבור אנס את יעקב? כן,
הגזירה שהקדוש ברוך הוא גזר על אברהם אבינו בברית בין הבתרים.
זה הפירוש הראשון. שמעתם את מה שראו בננה? בספר בראשית, בפרק תדוו, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, ויאמר לאברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. אם כן, הייתה גזירה שקדמה בכמה מאות שנים ליעקב, שקבעה שהאומה צריכה לרדת למצרים, וירד מצרימה אנוס על פי הדיבור. זה ההסבר הראשון שמסופק לנו על ידי ראובן. הסבר יפה, אבל אפשר להגיד יותר פשוט. כאשר יעקב מגיע לבאר שבע, הקדוש ברוך הוא מצווה עליו לרדת למצרים, אז הוא אנוס על פי הדיבור. זה הפירוש השני. נכון, כהמשך של הדיבור הראשון יש עוד אונס של הדיבור השני, אבל יש הפירוש השלישי שהוא העיקר. ואני רואה שאתה רוצה להגיד משהו.
אולי אני לא מבין מה זה אנוס, אני מבין מה זה, אבל אולי
אנוס זה מוכרח.
מוכרח,
לא, הוא מוכרח על פי הדיבור של הקדוש ברוך הוא לרדת למצרים. הדיבור האלוהי אנס אותו, הכריח אותו לרדת למצרים. זאת אומרת, אגב, אם זה נכון מה שאני אומר, זה כדירי נכון. זה אומר ש... ידעתי שתגידי את זה, או שמישהו יגיד את זה. היא אומרת שזה בגלל יוסף, ואם האחים לא היו שונאים את יוסף, לא היינו יורדים למצרים בכלל. אז יוצא שכל הגלות היא דבר מקרי, לא דבר מוכרח. היה אפשר להימנע מזה, ככה את אומרת, נכון? כן, אבל השאלה היא כזאת, האם דבר כמו הגלות הוא דבר שהוא מקרי, איזה פשלה שמישהו פישל ולכן יש גלות, או שזו קטגוריית קיום מהותית לעם היהודי? אז חזל אמרו ראוי היה יעקב לרדת למצרים בשלשלאות של ברזל, אלא שמפני כבודו שלח הקדוש ברוך הוא את יוסף לפניו כדי שיתקבל בכבוד מלאכים. אז מי היה בשלשלאות של ברזל? יוסף.
מה זאת אומרת ראוי היה יעקב לרדת בשלשלאות?
כלומר, אין מה לעשות, זה הכרח היסטורי, זה מה שזה אומר. זה כמין דינמיקה היסטורית שאי אפשר להימלט ממנה, נכון? נכון. מה אני אמרתי? בקיצור, מה אתה רוצה?
למה חזר לבוא על בחיר רבות שהוא ראוי היה לרדת משושלות של ברזל?
זה מה שאני מסביר לך. זה מין הכרח היסטורי. כלומר, הגלות היא חלק מתוכנית העבודה של הקיום היהודי. ככה זה עובד. אנחנו אי אפשר להתמלט מזה, להתעלם מזה, שבמשך 4,000 שנות היסטוריה שלנו, כן, אם אתה מתחיל מאברהם אבינו זה 4,000 שנה, וקצת למעלה ממחצית הזמן של 4,000 שנה האלה היינו מחוץ למקומנו. כלומר, זה נראה שהגלות היא אחת מתבניות הקיום היהודי, אי אפשר להתעלם מזה. אז זאת אומרת שאנוס על פי הדיבור, יש כמין תוכנית שמכריחה שעם ישראל יחיה בגלות. למה? אנחנו נדבר על זה, אבל זה לא הפירוש היחיד לאנוס על פי הדיבור. עוד לא הגעתי לפירוש העיקרי. כן, מה אתה רוצה? אתה רוצה פירוש?
לא, להציע עכשיו.
אתה רוצה להציע פירוש, בבקשה. אתם מסכימים שהוא יציע פירוש?
כן.
כן? יאללה, דבר.
אם אתה אומר שהדיבור היה בגלות במצרים, כי המקום הכי חשוב באותה
תקופה,
אז בעצם יעקב
נהנה
להגיע לשם כדי להוציא
אותו. אתה שמעת את זה ממישהו? אתה לא מציע פירוש, אתה חוזר על דברים שאני אמרתי.
לא, כשרים שונים. אז שאלת מה
הם הפירושים? בינתיים נתנו שני פירושים מתוך השלושה. שני הפירושים הראשונים הם יחסית רציונליים, נכון? כלומר, אתה אומר, או שהדיבור בברית בין הבתרים שהכריח שהקיום היהודי צריך לעבור גלות, וזה בלי קשר לחטאים לפי זה, בלי קשר ליוסף. אפשרות שנייה, זה לומר שזה הדיבור שנאמר ליעקב בבאר שבע, כשהוא מתקרב למצרים, והקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תירא מרדה מצרימה, כי לגוי גדול השמחה שם, אנוכי ירד עמך מצרימה, ואנוכי יעלך גם עלו, ויוסף ישית ידו על עיניך. אז יוצא לפי זה שהדיבור אונס את יעקב. אבל יש פירוש של חכמי הקבלה. חכמי הקבלה אומרים, הדיבור היה כלוא במצרים, ולכן היה חייב יעקב לרדת לשם כדי לשחרר את הדיבור שהיה שם. כלוא? שהוא בכלא, בצוהר. כן? כלומר שהדיבור כלוא במצרים, יש הכרח ליעקב לרדת לשם כדי לגאול את הדיבור. עכשיו, מהו הדיבור שכלוא במצרים?
בריאת העולם.
אז בשביל זה אני צריך לתת לכם קצת מבוא. לפי היהדות, מאיפה בא העולם?
עשר מאמרות.
מה זה עשר מאמרות?
דיבורים.
כן, עשר פעמים נאמר ויומר אלוהים יהי. יהי אור, יהי רקיע, יהי מאורות.
תשע.
אז אם כן, יש לנו עשרה מאמרות. דיברנו על זה כשלמדנו את מסכת אבות. במילים אחרות, אם נצייר את זה בצורה סכמטית, זה ציור יפה, אם כי לא בטוח שהוא אסתטי. אבל הדיבור,
זה
מזכיר זרע וביצית. יש בזה משהו, אבל פה יש הבדל. בזרע וביצית, הביצית כבר קיימת והזרע בלקראתה. פה מדובר שהדיבור מייצר את העולם. כלומר, זה ביצית שנוצרה על ידי הזרע. בסדר, כן, הדיבור מייצר את העולם. למה אני קורא דיבור? לדיבור של הקדוש ברוך הוא. הוא מדבר. בדיוק. מה זאת אומרת הדיבור? זה הרצון. זה מילים אחרות בשביל רצון. אם אני מסוגל לדבר, סימן שאני בעל רצון. אז הדיבור מייצר את העולם. שאלה משנית, אבל חשובה. האם הדיבור הוא חופשי או מוכרח? חופשי, נכון? הדיבור הוא מלא חופשיות. העולם, איך הוא מתפקד? על פי חירות או על פי חוק?
חוק.
חוק. כלומר, העולם הוא כולו עבדות. אתם רואים את הדבר הפרדוקסלי שיש כאן? שחירות מלאה מייצרת עולם שכולו עבדות. זה מזעזע. כן, כלומר, אם נניח שהקדוש ברוך הוא ברא את חוקי הגרביטציה, הוא ברא איך שהוא רצה, הוא החליט שיום אחד שהתפוחים נופלים, התפוחים מצידו של הקדוש ברוך הוא יאכלו גם לא ליפול, יכולים לעוף. למשל, היה אפשר שהקדוש ברוך הוא יחליט שאם אני אעזוב את הטוש הזה הוא לא ייפול. אתם רוצים לראות שאם אני אעזוב אותו הוא לא ייפול? רוצים לראות?
כן.
אבל זה יהיה נס. אני לא אראה לכם. אני מבזבז את הניסים שלי סתם ככה. זאת אומרת שהחירות מייצרת עבדות. זה כבר כאב גדול מאוד. עכשיו, אם אנחנו נסתכל קצת מה יש בתוך העולם, נא לקחת זכוכית מגדלת, אנחנו רואים שבתוך העולם יש האדם, והאדם יצר את התרבות האנושית, והפסגה של התרבות האנושית הייתה מצרים, שהיא כל כולה בית
עבדים.
זאת אומרת שאם אני אשאל את ריבונו של עולם, תגיד, מה עשית עם החירות שלך? הוא אומר, אני יצרתי את מצרים. ומה זה מצרים? כל כולה עבדות. הדיבור נמצא שם בבית הכלא. אז יעקב אנוס על פי הדיבור כדי לשחרר את הדיבור משם, לפתוח את ה... מה?
איפה
הדיבור
חלו? פה, במצרים. כלומר, מצרים הייתה בעצם המימוש המוצלח ביותר של הפוטנציאל של התרבות האנושית. זה יצר חברה שהיא כל כולה עבדות. במצרים כולם עבדים. כולם עבדים. מי עבד במצרים? קודם כל, העבדים. העבדים הם עבדים. גם האדונים הם עבדים. העבדים הם עבדים לאדונים. האדונים הם עבדים לפרעו. פרעו הוא עבד לאלים. והאלים הם עבדים לטבע. והטבע הוא עצמו עבדות. זאת אומרת, כל המערכת המצרית היא פירמידה אחת גדולה, תרתי משמע, של עבדות. מה את רוצה לדעת?
אדונים,
נכון. כן, העבדים הם עבדים לאדונים, שהם עבדים לפרעה, שהוא עבד לאלים, שהוא עבד לטבע. אז זאת מערכת סגורה. כן.
אם אני ממשיך את המשפעה הזאת, אז מה שיעקב עושה זה שהוא מעלה את הדיבור, הוא מייצר חופש, זה בעצם אומר שיעקב הוא אלוהים.
נכון, משהו כזה. זאת אומרת, יעקב פועל לא כחלק מן הטבע, אלא כנציג של החירות האלוהית. כלומר, מבחינתם של המצרים, יעקב הוא אלוהים, ולכן הוא עשוי להפוך להיות עבודה זרה, אם הוא יקבר במצרים. כן.
אם באמת כל המהלך הזה של יציאת מצרים היה כנגד המבנה ההיררכי הזה שתיארת כרגע, מהו המבנה
ההיררכי האלוהי? הוא מוסרי.
שזה אומר, אם אני מתאר איזושהי חמה כזאת, איך זה אמור
לראות? לא יודע. לא יודע. אני רק יודע שיש פה מרידה בדבר הזה.
לא, יש מרידה, אבל השאלה אם אחרי המרד יש הצעה למבנה...
כן, קוראים לזה עשרת הדיברות. יש 10 מאמרות שהפכו להיות 10 מכות, ומ-10 מכות לעשרת הדיברות, ומ-10 הדיברות ל-10 ניסים שנעשו במקדש. דיברנו על זה כשלמדנו מסכת אבות. אם כן, יש פה פריצה. עכשיו אני רוצה להסביר את זה. אתם מכירים בוודאי את הסיפור של יוסף בבית פרעו עם החלומות? מכירים. יש איזה מלך קם בבוקר עם חלום. הוא אומר, וואו, יש לי חלום, אני חייב לדעת מה זה היה. מה הוא ראה? 7 פרות שמנות. אחר כך הוא ראה 7 פרות רזות שאוכלות 7 פרות שמנות. 7 שיבולים שמנים, 7 שיבולים דקים, אוכלים 7 שמנים. שאלה, כשרואים פרה שמנה, מה זה אומר? שיש מה לאכול. אם הפרה היא רזה, מה זה אומר? שאין מה לאכול. נכון? אין מה לאכול. עכשיו, המילה במצרית שפירושה פרה, זהה למילה המצרית שפירושה שנה. אז זה לא כזה מסובך. כן? כל ילד מבין, בהתחלה זה שמן, אחר כך רזה. כלומר, שבהתחלה יש מה לאכול, אחרי זה מה לאכול. באים כל חרטומי מצרים וכל חכמיה, והמלך אומר להם, כשבהתחלה שמן ואחר כך רזה, מה זה אומר? אדוני המלך, אנחנו לא יודעים. אחד אומר, רגע, יש לי חבר מעטה, אפשר להביא אותו, הוא יודע לפתור את הבעיות. מביאים את יוסף, אומר לו המלך, תגיד, אתה יודע מה זה שמן ואחר כך רזה? אומר לו יוסף, אדוני המלך, כשבהתחלה שמן ואחר כך רזה, זה אומר שבהתחלה יש מה לאכול ואחרי זה מה לאכול. אומר המלך, אחרי הודיעך אלוהים את כל זאת? אין חכם ונבון כמוך. אולי תהיה ראש ממשלה? אז אתם רואים את הילדותיות הקיצונית של המעמד. ויוסף הופך להיות נשיא מצרים בגלל שהוא אמר ששמן ורזה זה אוכל ואין אוכל. אתה לא מבין מה ההיגיון שיש מאחור זה. מדוע חרטומי מצרים אינם יכולים בכלל להעלות על הדעת פתרון כזה? משום שכדי שיהיה רעב במצרים צריך להניח שהיאור לא יתפקד, והיאור הוא אל. אין דבר כזה שהיאור לא יתפקד. שינוי במציאות הוא בלתי אפשרי. קוראים לזה מחשבה הטרודוקסית, כלומר מחשבה שלא יכולה לעלות על הדעת כי היא מחוץ לנורמה, ולכן היא גם לא קיימת. ולכן כאשר יוסף אומר שיש שינוי במצרים, הוא אומר דבר מהפכני מבחינתם. אבל השאלה היא מדוע המלך חלם את זה? כי הוא כנראה היה מלך שהיה בדרך להיות עברי, וכאשר הוא שמע את העברי מסביר לו מה זה אומר, הוא אמר אתה מי שציפיתי שיגיע, לכן הוא מעמיד אותו על מצרים.
איך הוא
קיבל
את זה? זה כל כך התפיסה היא
כנראה שהפרעו הזה לא היה פרעו רגיל, היה פרעו קצת עברי. אולי אם נקבל את אחת התיאוריות של האגיפטולוגים שמדובר בפרעו שמי בכלל, ואז יוצא לפי זה שהוא משהו אחר. כן,
נהיה של 2000 שנה בגלות,
2000
שנה בארץ,
זה מבנה שבאותה
מידה
שהיה גם לאדם הפרטי. אני מניח שכן. הרבה דברים שאנחנו רואים בתולדות האומה ובתולדות העולם משתקפים גם בחיים הפרטיים. גם לנו יש חורבן בית ראשון, חורבן בית שני, גאולות ודברים כאלה, לא?
בחיים הפרטיים.
כן.
זה אומר שאדם חייב להחריב את המוכר
ולצאת אל ה... כן, בוודאי. כל אדם עובר
דברים.
אני חושב שאין אדם שלא עובר דבר כזה. משברי התפתחות וכדומה, זה הכרחי. נכון? בבקשה. אולי בחברה הסוויה שבה גדלת זה לא. כן. כן. מה?
זה לא יפה, אבל התחסן שבמשך מאות שנים, גם הכלכלה וגם האקלים במצרים היה כל כך יפה.
תראי, כל פעם, אנחנו יודעים מהידע העתיק שבאימפריה החיתית לא היה מה לאכול, היו מביאים חיטה ממצרים. זה לא שלא היו בעיות במצרים, אבל באופן כללי מצרים היא חברה לא משתנה. למשל כשאפלטון הגיע למצרים הוא ראה חברה שלא השתנתה כבר אלפי שנים לפניו, ואומרים שזה הרעיון, שכבר זה מה שנתן את הרעיון לבנות משטר פוליטי יציב, כי ביוון זה לא היה. כן. יש בתימאוס, אפשר לקרוא על זה, כן. מכירים את התימאוס של אפלטון? מה? אפלטון, שמעת? רבי עקיבא, שמעת? עוד יותר חשוב. טוב, בקיצור, בתימאוס יש שם סיפור, זה מעניין שזה מספרים את זה. אומרים שהיה איזה זקן שסיפר שהוא שמע מזקן ששמע מסולון, סולון הקדמון, זה שהקים את הדמוקרטיה האתונאית, שכשהוא היה צעיר הוא ביקר במצרים וישב אצל הזקנים והתחילו לדבר על סיפורים מני קדם, ואז הזקן שבכל זקני מצרים, אתם רואים הדגשת הזקנה, פתח את פיו ואמר אתם היוונים ילדים קטנים. עכשיו מעניין, מי כותב את זה? יווני כותב את זה. כלומר, היווני חי מתוך תודעה שהוא פותח עולם חדש, ושמצרים מייצגת מסורת קדומה, קבועה מאוד, יציבה מאוד. ואז מספרים לו, אתם היוונים באקלים שכל הזמן משתנה, ולכן אין לכם זיכרון היסטורי. אתם זוכרים רק מבול אחד, אנחנו זוכרים שבעה מבולים. ככה אומרים לו. בבקשה.
מה
ממש ממש לא. במצרים זה הגיע לידי קיצוניות. גם מה שאנחנו יודעים על מצרים העתיקה, זה מראה שזאת הייתה תרבות מפותחת ביותר, אגב, אולי העתיקה ביותר בעולם, והמבוססת ביותר מבחינת המבנה ההיררכי שלה. יותר מכל דבר, שם המלך היה גם אל, אבל לא סתם אל, לא סתם כהן גדול. הוא ההתגשמות של הסדר של מצרים, כלומר, פגיעה באצבע הקטנה של המלך, זה פגיעה בכל הסדר של הקוסמוס. זה דברים שאפשר ללמוד אותם. אבל אני אגיד לך יותר מזה. המצרים ידעו שהם לא תמיד היו. היה איזה זיכרון במצרים שלפני התהוותה של מצרים היה עולם בלי מצרים. אפילו גם בתורה נאמר שאשר לא היה כמוהו בארץ מצרים מאז הייתה לגוי. כלומר, הייתה ידיעה שמצרים זה התחיל פעם, אבל זה התחיל ונשכח. יש, אתם מכירים את זה, הסיפור כאשר משה מגיע לפרעה והוא מדבר איתו בשם השם. מהו שמו של הקדוש ברוך הוא? יוד כה ואף כה. והפרעה עונה, מי השם? המדרש מרחיב את השאלה, מה זה מי השם? הוא רצה לבדוק באמת מי זה, ואז הוא ביקש שיבדקו באנציקלופדיות של האלים האם אפשר למצוא את השם הזה י"ק ו"ק, האם הוא קיים. והמדרש אומר שמצאו, מצאו, כן? חיפשו בספרים הקדמונים של המצרים ומצאו את שם הוויה. ומה היה כתוב שם? שהוא בן טובים מבני קדם. מה זה בן טובים מבני קדם? קודם כל זה אומר שהקריטריון של הפעולה של האל הזה הוא הטוב, המוסר, בין טובים. אבל הוא שייך לסדר קדום שהיה לפני התהוותה של מצרים, וזה בטל. כן? ואילו משה ואהרון בעצם באים להחזיר אל השכבה הקדומה. לפני שמצרים נהייתה צרה, מצרים. אבל היה לפני כן מי שהיווה את העולם, יוסקי ופקי, הוא מהווה. זאת אומרת, אם הוא מהווה, אז הוא מייצג את החירות. יש פה התנגשות בין החירות הקדומה לבין המצרים של הטבע.
אם אני מבין נכון, מצרים הייתה מצטיינת בזה שהיא שומרה על החפורת יותר מכל
הנקודות. לא רק, ועוד הרבה דברים. הטכנולוגיה שלהם, למשל, לא יודע, לייצר פירמידה צריך בכל זאת להיות קצת משוגע, וגם עם יכולות טכנולוגיות בלתי רגילות. עד היום הזה לא יודעים איך לייצר. מגדל בבל זה כלום לעומת זה. לבנים, מי לא יודע לעשות לבנים? אבל לעשות את הפירמידות, עד היום הזה לא יודעים איך הם עשו. כל מיני השערות יש, אבל לא יודעים איך הם עשו. מה? החניתה, הצבעים, הרבה מאוד דברים. כן. החירות הקדומה הייתה בראשית ההוויה והיא הלכה ונעלמה. למשל, אנחנו רואים סיפור תמוע מאוד בתורה, סיפור בראשית, שהקדוש ברוך הוא אומר, תוצא הארץ דשא עץ פרי עושה פרי למינו. כן, הביטוי הוא עץ פרי עושה פרי. בתיאור של הביצוע נאמר שהארץ הוציאה עץ עושה פרי. אמרו חז"ל, בתוכנית היה שטעם העץ וטעם הפרי אותו טעם, אבל במציאות טעם העץ אינו כטעם הפרי. זאת הייתה נפילה, זה חטא הארץ. הארץ איננה בעלת בחירה חופשית, עד כמה שאני יודע. כן, אבל רוצים לרמוז לנו שבראשית ההתהוות של הקוסמוס עדיין החירות הייתה מצויה בכל, אפילו בעולם הבוטני. ואחר כך החירות הזאת הלכה והצטמקה ונעלמה ונותרה באדם בלבד. וגם אחרי שהיא נותרה באדם בלבד, היא יצרה חברה שמתכחשת לחירות. מובן? יש ביטוי מעניין שמובא בהגדה של פסח. אז לפי זה יוצא שיעקב יש לו תפקיד בלתי רגיל. הוא הולך לפתוח את הפה הסתום שנמצא במצרים. לכן החג שבו הפה מתחיל לסוח, הפה סח, הוא חג שבו המכנה המשותף של כל המצוות הוא פתיחת הפה. ברור? יש ביטוי יפה שאנחנו אומרים בהגדה של פסח. סליחה שאין לכם הספר. אני מקווה שבעזרת השם יהיה לכם ספר בפעם הבאה. אם לא, אפשר גם להביא הגדה של פסח מהבית. לא משנה באיזה איורים. יש כל מיני. זה אחד הספרים, אולי הספר, אני חושב, הנפוץ ביותר בעם היהודי. הגדה של פסח, יותר מתנך, כמה שאני יודע. כן. אז אומרים, ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו במצרים, הרי אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים. נכון ככה כתוב? אני חוזר על המשפט. ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו במצרים, הרי אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים. המשפט הזה מקומם. כי מה הוא אומר? אם לא הייתה יציאת מצרים לפני 3,300 שנה, אז עד עכשיו פרעו לא היה מת. והיינו ממשיכים באותה טכנולוגיה מפגרת לייצר פירמידות. היינו מכסים את כל יבשת אפריקה בפירמידות, מקייפ טאון ועד אלכסנדריה, עושים פירמידות, משועבדים. אנחנו, בנינו ובני בנינו, משועבדים, היינו לפרעה במצרים. קצת גיון, מראה שזה שטויות. אני יכול לצייר לפחות 5 תסריטים אלטרנטיביים. אולי הפירמידות היו יוצאות מן האופנה. אולי היו ממציאים בכלל פירמידה מתנפחת. אולי המצרים היו נהיים ליברליים ומשחררים את העבדים. אולי היינו מורדים. אולי היינו מתבוללים במצרים. אולי היה מגיע איזה כובש זר וכובש את מצרים. אולי אנחנו היינו מתקוממים ושולטים על מצרים. הרבה דברים היו יכולים להיות. היינו בורחים. כלומר, הטענה שבלי יציאת מצרים זה, לא, זה שום דבר לא היה משתנה, הוא מאוד מוזר. זה מאוד מוזר. אומר הרב קוק. הרב קוק אומר משהו מעניין. אומר, אם לא הייתה יציאת מצרים, העולם היה נשאר אותו דבר. ובאופן קיצוני, אפילו פרעה לא היה מת. העולם היה מוקפא. עכשיו, זו הטענה מאוד מעניינת.
העולם היה מה?
מוקפא.
אבל איך זה קשור לכל העולם? העולם לא התפתח
במקביל למצרים? לא, שום דבר לא יזז. גם מצרים לא הייתה זזה, אבל גם כל העולם.
זה
כבר
שמצרים, כשישראל היו מצרים, העולם לא התפתח?
מצרים שלטה אז בעולם. כלומר, יש מה שנקרא תמיד הגורם המוביל בתרבות האנושית. היום הגורם המוביל בתרבות האנושית זה ארצות הברית. אז זה נכון שלא כל דבר אמריקאי בעולם, אבל בסופו של דבר, גם מה שלא אמריקאי הוא אמריקאי. כולם שותים קולה. נכון? זאת אומרת, יש משהו שעוטף את התרבות האנושית, בא מהנקודה הדומיננטית. מצרים הייתה התרבות הדומיננטית של אותם הימים, ולכן אם לא הייתה יציאת מצרים, העולם היה נשאר כפי שהיה, היה קופה על שמריו. עכשיו, אני רוצה להוכיח שזה נכון מה שאומר הרב קוק. אולי הוא סתם מדבר. לא יכול להיות, למה? כי הוא הרב קוק. כי הוא הרב קוק. כן. אבל זה למי שיודע, מי שלא יודע צריך להביא הוכחות. אני אסביר לכם, יש עובדה מאוד מעניינת שהרעיון של הקדמה, הרעיון שהעולם בכלל יכול להשתנות או צריך להשתנות, זה רעיון שהתפתח בעולם אך ורק בתרבויות ששמעו על עם ישראל. במקומות שבהם לא שמעו על עם ישראל, החברה לא השתנתה. אני רוצה להביא לכם שתי דוגמאות להדגמה. האחת, האסטקים. שמעתם על האסטקים?
כן?
כן.
הם היו אכזרים,
כן, נכון. מה היה במחיקו? כן? טקנוקליטלן. זה זה הייתה תרבות של אינדיאנים במקסיקו. לא, המאיה זה דרומית יותר. המאיה זה באזור הונדורס, יוקטן וכו'. לא, אזור מקסיקו זה האצטקים, אני מבקש, לא לבלבל. זה בערך כמו להגיד שנורווגים זה סוג של איטלקים. זה בערך מה שעשיתם עכשיו. כן? זה בכלל לא דומה. כן? או האינקה, תגידו לי עוד מעט. לא, אז האצטקים היו אנשים אכזריים, כמו שתמרת בצדק. מה? כן, עכשיו מאוד מעניין, כשהספרדים הגיעו לשם,
אבל זה היה להם טקס להוציא מאדם החי את הלב.
יפה, יפה, יפה. אני רוצה, תני לי להגיד משהו על זה.
כן, לרעים לרעים. לימים מסביסנו אותם גם כן. בגלל זה היה לספרדים לא כל כך קשה ל...
מי אמר לך שזה לא תעמולה ספרדית? בקיצור, כשהספרדים הגיעו למקסיקו, הם מצאו תרבות מפותחת מאוד שהייתה דומה להפליא לבבל העתיקה. ממש אותו דבר. אותם ציקורטים, פירמידות כאלה מדורגות, כמו בבבל שלפני 3,000 שנה. אותם קורבנות אדם. אותה היררכיה כהנית ומלכותית. אפילו הגלגל עוד לא הומצא שם. זאת אומרת, שדברים שהכרנו בעולם הקדום ביותר נשארו תקועים אצל האצטקים. עכשיו זה מאוד מעניין, הרעיון המשיחי לפי זה לא היה קיים, אבל בכל זאת הייתה מסורת אצל האצטקים בעצמם שעתיד להגיע מן הים הקוויצל קואטל. הקוויצל קואטל, מה זה קוויצל קואטל? זה אל בצורה של נחש עם נוצות, והוא עתיד להגיע בצורה של אדם לבן מעבר לים. זאת אומרת, מה זה? וכשהגיע קורטס הכובש הספרדי, הם השתחוו לו, כי הם אמרו שהגיע קוויצלקואטל, והוא באמת גאל אותם בצורה אכזרית ביותר. כלומר, מה שהוא טען שהם אכזריים, הוא היה אכזרי פי כמה וכמה, כי הוא רק כמה מיליונים שם. אבל זאת אומרת שהיה להם תחושה של המושג המשיחי, והם קשרו אותו בסופו של דבר לעם ישראל. כי כשקורטס מגיע למקסיקו, הוא מופיע בתור השליח של הנצרות, והנצרות בתור השליח של ישראל, שלימדו את העולם שיש דבר כזה להיגאל ולהמשיך הלאה. עכשיו זה מעניין שהם ציירו את זה בצורה של נחש, אבל הם לא מסוגלים להפוך את הנחש הזה לאדם. יש גמטריה מפורסמת אצל המקובלים שנחש זה בגמטריה משיח. הם אפילו לא ידעו עברית ולא ידעו גמטריות, אבל אינטואיציה כזאת הייתה להם. הנחש זה האדם שלא התפתח, זה השכל הטבעי. הנחש זה השכל הטבעי. קוויצל קואטל. נכון, זה מה שאמרנו. דוגמה שנייה, אמרתי לכם שאני אביא לכם שתי דוגמאות, לא? הדוגמה השנייה היא סין. כידוע לכם, ההתפתחות של העולם המודרני באה בעקבות המהפכה התעשייתית במאה ה-19. אמת? סוף ה-18, תחילת ה-19. המהפכה התעשייתית, כידוע לכם, התאפשרה על ידי התגליות המדעיות של מאות השנים שקדמו, שזה כלל את המצאת המשקפת, המצאת אבק השריפה, מיפוי השמיים, גילויי ארצות, המצפן, הדפוס. כל הדברים האלה שהתפתחו בתקופה שלפני המהפכה התעשייתית אפשרו בבוא הזמן את המהפכה התעשייתית והמהפכה המודרנית. אמת? עכשיו, כל הדברים האלה שמניתי היו קיימים בסין כבר במאה ה-11. כולם. מה עשו מזה הסינים? שום דבר.
דברים לתפר.
כן, אבל זה נשאר בתחום הטקסי, הטקסי המיסטי כמעט. הרעיון שבגלל שגילית משהו חדש, אתה צריך לשנות את העולם, הוא רעיון זר לנפש הסינית, כי הם לא באו במגע עם עם ישראל. לכן הרעיון שצריך לשנות את העולם הוא רעיון זר. למסקנה, צודק הרב קוק כאשר הוא אומר שאילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו במצרים, אז הראינו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים. חוקי חמורבי, חוקי חמורבי הם שמיים, והם בעצם קדמו להתגבשות של התרבות העתיקה בתור מצרים. כלומר, מצרים הייתה בעצם העברת המשקל של של התרבות האנושית לכיוון של מצרים. בערך כמו ש, אפשר להגיד איזה מין דימוי כזה, שאמריקה זה ההמשך של אירופה. לא, לא, אז חוקי חמורבי זה הרבה יותר טוב. את צודקת. רק שחוקי חמורבי, גם זה נשאר תקוע. ברגע שנוצרה ההגמוניה המצרית בעולם, אז שום דבר לא זז, גם לא מעבר לחוקי חמורבי. ודאי שיש חוקים. השאלה אם משנים פה משהו. לא משנים כלום. חוקי חמורבי היו נשארים תקועים בבבל, גם כן, לאלפי שנים. מובן מה שאני אומר? כן, כן, אבל זה שדברים אומרים שהכל תקוע שזה משתנה, אנחנו צופים את השינוי. זאת אומרת, אנחנו הורגלנו כבני אדם לחיות בעולם שבו יש שינויים. אבל במה קדם, הרעיון של השינוי אני חושב לדבר מאיים ונורא. כן? אם בכלל אפשרי.
אם ב-DNA של הזהות שלנו, השינוי הוא כל כך דומיננטי, אז למה אנחנו כאורתודוקסים, למשל, רואים את הרפורמה ואת כל המגמות של שינוי כדבר שלי? כלומר, איפה עובר הגבול מתי שינוי הוא טוב ומתי הוא לא טוב?
מתי שינוי הוא טוב ומתי שינוי הוא טוב? לא יודע, זה נושא מסובך מדי. לא, אתה צודק, זו שאלה יפה, אבל נצטרך בשביל זה לימוד בפני עצמו.
כן, אנחנו אומרים שזה כאילו אנחנו השפענו על כל העולם.
אני מבין, אני מבין, אבל זה, אתה פותח לי אופקים שרחבים מדי בשבילי. אני כידוע לך צר אופקים. לא, זה, זה, זה אופק לימודי שצריך להרחיב. כן, בבקשה. סיבכת אותי.
מה היה הזרע הזה
של המהפכה?
של הידיעה שהעולם צריך להתפתח,
העיקרון הזה שהעולם, הרעיון שהעולם צריך להתפתח התחיל בספר בראשית פרק י' פסוק ב'. לא, לך לך, זה בפרק י' ב' פסוק א'. אני מדבר על פרק י' פסוק ב', זה בכלל לא אותו דבר. הלאה. מה? זה לא כתוב בתורה. כן. התשובה מספקת?
לא.
את רוצה שנגיד את הפסוק? חשבתי. אוף, טוב. הפסוק אומר כך: ויהי בנוסעם מקדם. ברגע שמישהו נוסע, זה סימן שהוא רוצה שינוי. והם נסעו מקדם. איפה זה קדם? מזרח. אם מישהו נוסע מן המזרח, סימן שלאן הוא הולך? למערב. הנסיעה מן המזרח אל המערב זה ראשית הרעיון של הקדמה. נכון. אגב, גם יודעים שהמיגרציות, הנדידות, היו מן המזרח למערב. אז זה לא במקרה. למה בני אדם תמיד נוסעים אל המערב? יש אפילו תופעה שאפשר לבדוק אותה עד היום. הערים הגדולות בעולם מתפתחות לכיוון מערב, חוץ מתל אביב ולוס אנג'לס. כן? והשאלה היא, אותו דבר גם בלוס אנג'לס. כן. אבל כל הערים הגדולות בעולם יש להם נטייה להתפתח לכיוון מערב. זה כנראה משהו שנמצא עמוק עמוק בנפש האנושית, שאם כבר נוסעים זה למערב. למה? כי השמש שוקעת לשם. זאת אומרת, זה נותן את התחושה שזה לשם שצריך להגיע. כלומר, הרעיון שממזרח למערב, שהעולם בזוזה, זה אומר שהעולם צריך להתקדם. אם כבר, זה למערב. עם השמש, כן, כי השמש כאילו נותן את המסגרת הכוללת לכל, רואים שזה מתחיל משם והולך לשם. אז אם זה, אז זה לשם צריך ללך. כן, כן, בדיוק. זה אינטואיטיבי רק, כן. מה?
אם אנחנו מסתכלים
על ג'ינג'ר חאן
והצאצאים שלו אי שם במאה ה-13 בערך,
נכון, הולכים וכובשים את כל התרבויות של אסיה וכמעט כובשים את אירופה, ומה שמונה מהם להמשיך ולהחריב את התרבות האנושית שאנחנו מכירים היום, זה פחות או יותר מלחמות הירושה ביניהם. נכון, לא בקטע הכירו את התרבות שלנו. מה מוליך אותם לניסיון השינוי הרדיקלי הזה? בכל זאת. אגב, ג'ינג'יס חאן, עם כל הברבריות שלו, היה אדם עם חשיבה משפטית מאוד מאוד מפותחת. וזה שהוא הרג מיליוני אנשים, זה בעצם חלק מהמסורת שלו. אי אפשר לקום בבוקר בלי להרוג עוד איזה מיליון אנשים. אבל, מלבד זאת, הוא גם היה עם חשיבה מבנית. כן? החלט. טוב, בואו נתקדם. אם כן, ביציאת מצרים יש איזה סוף סוף ניסיון לפתוח את הפה. לפתוח את הפה, אם כן אמרנו, הפה העליון, הפה שבורא את העולם, שרוצה לבוא לידי ביטוי, רוצה לבוא לידי ביטוי בחירות מכל שיעבוד. יוצא לפי זה שאם יציאת מצרים מצליחה, היא משחררת בעולם את כל אופני החירות האפשריים. חז"ל מנו כמה סוגי חירות. חירות משעבוד מלכויות, כלומר מהפוליטיקה. חירות ממלאך המוות. חירות מיצר הרע. וחירות מהטבע. ארבעה סוגי חירויות היו ביציאת מצרים. שתיים הושגו ביציאת מצרים עצמה, ושתיים במתן תורה. כלומר, אלה הם יעדי החירות שצריך להגיע אליהם. את כולם איבדנו, אבל נותר הרושם. רבנו יצחק אברבנאל שואל שאלה מעניינת בפתיחת פירושו להגדה של פסח. אגב, הוא שואל שם בפתיחת ההגדה 100 שאלות, וכל הפירוש שלו על ההגדה של פסח זה כדי להשיב על כל 100 השאלות. יש לו בדיוק 100. כן. עכשיו, השאלה הראשונה שהוא שואל היא שכל הסיפור הזה של יציאת מצרים, הגדה של פסח, זה מיותר, זה לא רלוונטי. כי הרי נכון שאבותינו יצאו מעבדות לחירות, אבל אנחנו חזרנו לעבדות. ככה הוא כותב בספרד של ימיו. חזרנו לעבדות, אז בשביל מה לציין את החירות? מה? זה הראשונה במאה הקושיות שלו. כן. בשביל מה לציין חירות שעבדה לנו?
זיכרון.
אז מה?
שיהיה תקווה.
הוא אומר, אם פעם אחת יצאת לחירות, שום עבדות איננה עבדות. כי הוכח בנפש האנושית שהחירות אפשרית. אז מכאן ואילך, מה אכפת לנו? חזרת לעבדות, זה כבר לא עבדות באמת. אתה יודע שאתה יכול להיות בן חורי. זה לא שאי אפשר, שלא צריך לתת, אבל זה מה שזה אומר. זה החירות. עכשיו, שימו לב שהחירות היא קודם כל חירות פוליטית. חירות משעבוד מלכויות.
לאומית, למה פוליטית?
פוליטית זה לאומית. נשאלת השאלה, מה בעצם יותר גדול במעמד הזה של החירות של יציאת מצרים?
זה, אבל זה, סימבולי של לידה.
זה נכון, זה בהחלט סימבולי.
אבל תוך כדי להוציא את עצמו.
גם היציאה, גם הלידה, זה פתיחה של פה. זה הפה התחתון של האדם. יש כמה אופנים לדבר, או דרך הפה, או דרך הפה. כן? אז הפה שנפתח זה כמו הרחם שנפתח. לפי זה, הרחם זה מצרים. מצרים נקראת בשם ערוות הארץ. נכון? ככה יוסף קורא לה. ערוות הארץ. מה זה הערווה? הערווה זה המקום שממנו באים החיים.
גם הנביא קורא למצרים, ממכם הוא מתחתן.
כן, אני אדביר. למות זה עבדות גדולה. כן, החיים מצד טבעם עניינם להיות נצחיים. אם יש מוות, משהו מתפקשש פה, זה לא רציני. כל זמן שיש מוות, זה אומר שהכוח הגדול ביותר במציאות הוא המוות, לא החיים. אז צריך לגמור עם זה פעם. זה חירות ממהלך המוות. יש, מה? בינתיים זה לא בשליטה. מה שעושים עכשיו, מעריכים את החיים. זה כבר התחלה טובה. מתי נתגבר על המוות בכלל? נראה. בוא נהיה קצת אופטימיים. דבר נוסף, יצר הרע. יצר הרע זה מערכות שמשעבדות את האדם, משכנעות את האדם שהוא איננו בן חורין, שיש דטרמיניזם התנהגותי שמונע מן האדם את האושר שלו. צריך להגיע למצב שאנחנו משוחררים מזה. שיעבוד מלכויות, כל זמן, איך אומר הרמב״ם, שטיפשים שולטים עליך, אתה לא יכול להיות שמח. דבר נוסף,
מאוד אקטואלי.
אקטואלי? למה?
מאוד.
למה? הרמב״ם אומר שבזמן הגלות עם ישראל לא יכול להגיע לנבואה, כי אחד מתנאי הנבואה זה השמחה. וכאשר הגויים שולטים עלינו, הטיפשים האלו, אומר הרמב״ם, אין לנו שמחה. אבל עכשיו יצאנו מעבדות לחירות. אז עם ישראל כנראה לא יעלה על הדעת שעם ישראל יעמיד בראשו אנשים טיפשים. עם חכם ונבון יעמיד טיפשים בראשו. אני מבקש לו לקטרג על עם ישראל. מה זה צריך? דבר נוסף, השיעבוד אל חוקי הטבע. חוקי הטבע הם דבר נורא. זה דווקא טוב שיש טבע, זה מבסס. מצד שני, זה שמוכרחים ללכת דווקא בדרך זו ולא בדרך אחרת, זה גם יוצר מועקה בנפש. אז ליציאת מצרים זכינו לשתי חירויות, ומתן תורה שתי חירויות נוספות. שתי חירויות של יציאת מצרים היו החירות הפוליטית והחירות מחוקי הטבע, הרי היו ניסים שם, ושתי חירויות נוספות במתן תורה, שהשתחררנו ממהלך המוות ומיצר הרע. אבל זה היה זמני, חזרנו לזה, עם חטא העגל. מה? אם לא היינו חוטאים בחטא העגל, לא היינו מתים. אבל מה אפשר לעשות? חטאנו בחטא העגל. כי בשביל מה למות? מה אתם חושבים שלמות זה מובן מאליו? בכלל מובן מאליו. זה שכולם מתים זה לא בסדר. כן. לא, זה לא בגלל הטבע שמתים. לא, זה נושא, אני אולי נרחיב את זה בקצרה. יש שאלה במדרש, אני עושה סטייה עכשיו, כן? יש סטייה במדרש, יש שאלה במדרש, למה אנשים מתים? כתוב, מי גבר יחיה ולא יראה מוות, יציל נפשו מיד שאול סלע. אז המדרש מביא, מי גבר יחיה, מביא ארבעה אנשים שלכאורה לא היו צריכים למות, והם אברהם, יצחק, יעקב ומשה. למה? אומר המהר"ל מפראג, פשוט מאוד, יש ארבעה סיבות שאנשים נותנים למוות, והם לא רלוונטיות לגבי ארבעה אנשים האלה. הסיבה הראשונה, שזה הטבע, מה אתה רוצה? על פי הטבע מתים. זה טוב מאוד, אבל על אברהם זה לא עובד, כי אברהם מושלח לכבשן האש, ולפי הטבע מי שהושלח לכבשן האש נשרף, ואברהם לא נשרף, ובכל זאת הוא מת. אם כן, לא בגלל הטבע הוא מת. אלא מה תאמר? שאנשים מתים בגלל יצר הרע, עבירות שיש להם. אבל יצחק עלה על המזבח, היה מוכן להקריב את כל כולו, כיפר על הכל, אז למה הוא מת? אלא מה תגיד? יש גורם שלישי, מלאך המוות. מלאך? מי יכול להילחם נגד מלאך? יעקב כן יכול להילחם נגד מלאך. ובכל זאת הוא מת, הסימן שיש סיבה אחרת. אלא מה תאמר? זה בגלל שרוצים לראות את פני השכינה. אבל משה ראה את פני השכינה, ובכל זאת הוא מת. סימן שיש סיבה אחרת המוות. לא, זה גזירה. אל תהיה כזה דטרמיניסט, פטליסט. לא, אמר על אומר. זה בגלל ההשתוקקות של הנפש של מקורה, זה הכל. זאת אומרת, יש נוסטלגיה אלוהית לנפש, ולכן מתים. כל השאר זה מקרה. עכשיו, זה לא בסדר שיש לנפש נוסטלגיה כזאת. היא הייתה צריכה להצליח להישאר פה, אבל היא עושה בעיות, הנפש. הבנתי. את אומרת, אולי זה טוב למות, כי העולם הזה סך הכל מצומצם. זה נכון, בכל זמן שהעולם הזה הוא כפי שהוא נראה, כדאי לעזוב אותו לפעמים. אבל אנחנו רוצים לתקן את העולם הזה. יש לנו איזו שאיפה להפוך את אור הלבנה לאור החמה. נתקן את הכל. מה? לשורש החיים, כן. נכון, זה מה שעושים כל המיסטיקנים. זה מה שעושים המיסטיקנים. המיסטיקנים רוצים למות. הם מכינים כל חייהם את מותם. כן. היהדות דווקא הלכה בכיוון הפוך מזה. התורה אמרה, החיים והמוות נתתי לפניך, ומן הסתם אתה תבחר במוות, אבל התורה ציוותה ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך. כלומר, יש חידוש שחידשה התורה שהחיים כדאיים. ואז באמת אנחנו שואלים, איך? החיים כדאיים? יש כנראה סיבות טובות לחשוב שהחיים כדאיים. טוב, לכן אף אחד, אני מבקש אף אחד לא להתאבד אחרי השיעור הזה. כן, בבקשה.
לא כל כך מבינה, אני חושבת שאני מבינה מה זה אומר, שאני פה כלול במצרים, ואז נשאמו להסביר את זה.
כן.
אז אני חושבת שזה אומר שהדיבור
כלול במצרים? כן, כלומר, האמינו שהחירות זה אפשרית, רק... כלומר, היו דיבורים שהחירות אפשרית, אבל לא היה משהו שהוכיח שזה נכון.
הדיבור כלום מצרים זה מה
שאין חירות? שאין חירות, זה בדיוק מה שזה אומר. כן, כי הדיבור הוא חופשי, ומצרים היא בית כלא, היא בית עבדים.
ומתי
מה?
מתי הדיבור נחלט או לא מתי?
איך זה עובד? זה הלך והתגבש. כלומר, האדם הוא ביסודו חירותי, אבל הוא חי כל כך הרבה בתוך הטבע, שהוא מתחיל לשכנע את עצמו שהוא נתון למערכת שאי אפשר להשתחרר ממנה. בסדר? זה מה שרוב בני אדם משוכנעים. ככה אני. יש ביטוי כזה, כן? יש אפילו ביטוי של הכוח מהספרות הצרפתית, זה חזק ממני. מכירים את הביטוי הזה? מה? זה ביטוי של הרומנטיקה הצרפתית, סוג של שקר כזה, זה חזק ממני. כן? את יודעת צרפתית? מי היה מאמין? מה? יפה. טוב. מה? לא, זה משפט שאומר שהאדם החליט לוותר על העצמאות שלו. יש משהו ששולט בי. יש משהו, יש מצווה, אם זה נכון, לפי זה רגשות לא יכולים להיות פרי של החלטה. אני אוהב אותו כי ככה, אני שונא אותו כי ככה, נכון? אבל התורה אמרה ואהבת לרעך כמוך, זה מצווה. אם אפשר לצוות על אהבה, סימן שהרגשות הם דבר שבשליטתו של האדם. החלטה שלו אם לאהוב או לשנוא, אם לפחד או להתגבר. זו החלטה של האדם. לא, האדם חי בתוך עולם של שעבודים. אבל השאלה היא, האם התגובה שלו היא הכרחית או לא. כלומר, יש נתונים שקבועים. יש בעולם הזה הרבה נתונים. השאלה, האם, והם קפואים עליי, אבל התגובה שלי לנתונים האלה, קפויה בי. בקיצור, אנחנו לומדים, התחילים ללמוד פה משהו על חג החירות. חג החירות קשור ביכולת לדבר. כן, מה את אומרת?
הדיבור היה, כמו שיעקב היה אנוס לרדת למצרים, האם גם הדיבור היה אנוס
להתפלג מכם? זה כבר שאלה מעניינת. מי אנס אותו? הוא אנס את עצמו אולי. כן? חייב את עצמו. לא הבנתי מה שאת רוצה לומר בזה. מה זה ההסברים התחתיתיים?
כשאתה מה שאתה אומר, היה...
לא
אם
אומרים
למות,
אבל
היה את העגל,
אז הוא הצליח. כן. זה לא באמת מלכן. למה זה באמת? עובדה, אנשים, אני לא יודע,
אנשים
מתים, זה כעובדה.
לא, אבל יש, כאילו,
חטא
העגל
קרה,
לא
במקרה. אה, בסדר. זה כבר, את שואלת כאן שאלה הרבה יותר רחבה. האם הפקשושים הם מתוכננים מראש או לא?
זה
השאלה
אולי קצת לא קשורה.
היא לא קשורה, באמת. זו שאלה הרבה הרבה יותר רחבה. פעם מישהו שעשה איתי תוכנית ברדיו לפני 20 שנה על השאלה מה היה קורה אילו, זאת הייתה השאלה, אם האדם לא היה אוכל את עץ הדעת, מה היה קורה? אם ישראל לא היו יוצאים ממצרים, אם, כן, איך תדע? מה? זה לא השאלה שלך? אני חושב שכן. כן. שמתאים למי? לג'ק?
ג'קי.
ג'קי?
ג'קי לוי.
ג'קי לוי שואל שאלות כאלה? אבל זה לא היה ג'קי לוי. זה מישהו אחר. עיתונאי אומנם, אבל זה לא היה ג'קי לוי. כן.
רק
לדבר על
הדיבור שהאם היה רק שנייה אנוס,
שהוא יקלה במצרים, כן.
כן.
אז זה כבר שאלה, היא הרבה יותר רחבה.
זו השאלה שלו.
כן, 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 זה כמו שאמרנו. כן. יש הרבה שאלות שהייתי מת לפתוח, אבל אי אפשר. כן, מה זאת אומרת? כן, בוודאי, לכן הייתה תקווה. כלומר, יוסף האמין שהוא יכול שם במצרים להצליח את האנושות. כלומר, אפשר לומר ככה, יוסף ראה את עצמו כמי שמפרה את ערוות הארץ. לכן לא במקרה, מה? כן, בדיוק. לכן לא במקרה, אשת אדוניו המצרי רצתה אותו. כן. מה אתה אומר?
יעקב ידע שהדיבור קלו רק כשאלוקים אמרנו לרדת למצרים? הוא לא ידע לפני זה? כי אם הוא ידע לפני זה, למה הוא חיכה?
וירא יעקב,
כי יש שבר
במצרים. הוא רואה שמשהו נשבר שם. לכן הוא שלח את הבנים.
אבל רק אז הוא מבין שהדיבור קלו שם? עד אז הוא לא ידע...
יכול להיות, לא יודע. לא יודע, אתם שואלים אותי הרבה מאוד שאלות שחסר לי מידע כדי לענות עליהן. אני מצטער, מה שאני יודע אני יכול לומר, מה שאני לא יודע, מה אני אעשה?
או שהוא חיכה
לזה? כן, הוא ראה שיש שבר, משהו נשבר שם. כן, גורדין היה אומר, יד לקס און אג'יפט, משהו נשבר שם. כן. עכשיו, בואו נתקדם רגע. יש לי כמה דקות, אני רוצה להסביר פה משהו. כל זמן שהיינו משועבדים במצרים, האם היו לנו חיים?
כן, היו, לא.
כאומה?
לא.
לא, לא, כאומה. להיות בגלות, זה במובן הלאומי, זה מוות. לפי זה, אם נרצה לציין את תאריך הלידה של עם ישראל, מה זה יהיה? תתוו בניסן, שנת בתמח, נכון?
אבל אתה אמרת באחד השיעורים שכבר בראש השנה הם...
כן, אז כן, אנחנו נעשה עכשיו מה שנקרא קורות חיים של עם ישראל, נכון? אנחנו רוצים לגשת לרעיון עבודה, שידעו מי אנחנו. על תאריך לידה, תדבר, ניסן, בתמ"ח, בית אלפים, תו ממחק. בסדר? תאריך אירוסין. רב, סיוון, גם כן, באותה שנה. תאריך נישואין, זה היה ב... זה היה ב...
יום
כיפור. לא, יום כיפור. זה היה 480 שנה יותר מאוחר.
בית המקדש.
כן, זה בעניין בית המקדש בימי שלמה. תאריך מוות. תשעה. באב, שנת, ג' אלפים. תאריך תחייה. ה, באייר, תשע. בסדר? עכשיו אני שואל השאלה, מה ראה המחבר של הרשימה היפה הזאת להשאיר פה קטע לבן? בסדר, היו ניסיונות אחיה, מה שנקרא. אבל מה אם פה? כל מה שלפני זה. צריך לדעת שעם ישראל מת פעמיים. הוא נולד פעמיים, מת פעמיים. הלידה הראשונה, יציאת יעקב מבית לבן. כלומר, כאשר יעקב יוצא מביתו של לבן ומתרחק 10 ימים משם, אחרי 10 ימים הוא מופיע כבעל ישות פוליטית לכל דבר. הוא קורט בריתות, ברית עם לבן, הוא עושה מלחמה עם אנשי שכם. זאת אומרת, מכאן ואילך הוא פועל כישות מדינית. עם ישראל נולד אז. אבל הוא מת פעם ראשונה בשעבוד מצרים, וקם לתחייה בתדבר בניסן בתמח. כלומר, היו שתי תקופות של לידת האומה. וצריך, אחד הדברים שאתה רוצה להבין, מהו ההבדל בין העם ישראל הראשון לעם ישראל השני. כן, בבקשה. מה אתה אומר?
בולט פה היעדרו של אברהם.
היעדרו של אברהם בולט, נכון. נכון, למה? כי אברהם לא היה אומה.
הוא היה גם פרופיל, פוסק לחמות, יוצא מיום שבדים.
נכון. אבל הוא לא היה... כן, זה נכון, אבל הוא לא היה עם ישראל. הוא היה בעל, הוא היה ראש של איזשהו שבט, של איזושהי ממלכה, אין שום ספק, אבל לא הממלכה של עם ישראל. לא, זה בכלל לא אותו דבר. אברהם מוליד גם את ישמעאל. ישמעאל זה לא ישראל. גם יצחק זה לא ישמעאל, זה לא ישראל. והראיה, גם יצחק יצא לך אדום. אדום זה לא ישראל. רק מיעקב יש לך ישות שהיא כל כולה אחידה מבחינת זהותה הלאומית, 70 נפש, הם הגרעין הבסיסי של כל האומה הישראלית. בסדר? לכן, היעדרו של אברהם מאוד מאוד בולט. בהחלט. זאת אומרת, לראשונה יש כאן אומה, האומה הזאת מתקיימת כמה עשרות שנים, אולי אפילו 100 שנה, עד שהיא נעלמת במצרים. מעניין, כשהיא נעלמת, בהתחלה יש לה שמות, איך כתוב? ואלה שמות בני ישראל, הבאים מצרימה. ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יש שמות, זה מאוד יפה. אחר כך נמחקים השמות. כתוב בהתחלה, ובני ישראל פרו וישרצו, אחר כך ואיזה נעלמים נקראים העם. וכאשר יש ניסיון להביא גואל לאומה הזאת, וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי, ותהר האישה, ותלד בן, ותראה אותו כי טוב הוא, ותצפנהו שלושה ירחים, ולא יחלה עוד הצפינו, ותשם אותו בתיבת גומר על פני היאור, ותתצב אחותו מרחוק לדע מה יעשה לו, ותרד בת פרעו לרחוץ על היאור, ונערותיה אמה. בקיצור, אין שם שום שם פרטי. המצריות מחקה את הזהות. עד שבסוף מביאים את הילד לבת פרעו, כן? האמא גומלת אותו, ותביאו לבת פרעו, והילה לבן, ותקרא את שמו
משה.
בן. מה זה משה במצרית?
בן.
זה בן. כן? אז היא קראה לבן בן. עד כדי כך שהאימא העברייה מתחילה לתת דרשה עברית על השם המצרי, ואת אומר כי מן המים משיתיו, אבל הוא באמת חסר שם. רק כאשר הוא בורח ממצרים, אז הוא מתחתן פתאום, יש לו יתרו, ציפורה, יש לו בנים, אליעזר, גרשום, פתאום יש שמות.
למה?
מה? זה בהתחלה, בהתחלה. אגב, המילדות המצריות, המילדות העבריות, זה המילדות את העבריות, זה רק שהן עבריות פוסל בעצמן. שפרה ופועה. מה? זה אחד הפירושים, זה לא הפירוש היחיד. כן, כי שפרה, זה השם הפעולות שלהם, שהיא משפרת את הולד, פועה את הילד, אבל לא ברור שזה השם שלהם. זאת אומרת, המצרים מוחקת את השם, צריך לחזור אל השם. עד כדי כך שכאשר נגלה אלוהים אל משה ואומר לו, לך תוציא את ישראל ממצרים, אומר משה, רגע, יש לי שאלה, איך קוראים לך? מה השם שלך? אני הולך לבני ישראל, אני לא יודע אפילו את השם שלך. כנראה שלדעת את השם זה מאוד חשוב, כי השם זה גילוי הרצון, זה פתיחת הפה. אתה יודעת איך פותחים את הפה, בסדר? יש ב... אתה הזכרת את אברהם, נכון? כן, אז כתוב, וכל הבארות אשר חפרו בימי אברהם סיתמום פלישתים וימלאו מפר. ואז מה עושה יצחק? קורא להם שמות. מה זה סיתמום? אז החסידים מפרשים, מה זה סיתמום? עשו אותם סתמיים. סתם. כלומר, להפוך דבר לסתמי זה לקחת ממנו את השם. ואז יצחק, כדי להוציא את זה מן הסתמיות, נותן להם שמות. אז כנראה שגם לצאת ממצרים זה לשחרר את הדיבור. דבר מאוד מעניין קורה. כאשר יעקב יוצא מבית לבן, כשמתחילה הפעולה של יעקב כאישיות עצמאית, הוא בונה גלעד. נכון? יש איזה מגיעים למקום בגלעד, ויעקב בונה גל, והוא קורא למקום גלעד. אבל לבן קורא למקום יגר סהדותה. יגר סהדותה, ויעקב קרא לו גלעד. מה זה יגר סהדותה?
גלעד.
זה גל, עד, בזה שפה? בארמית. אז מה זה לצאת מגלות? זה לצאת מן הארמית אל העברית. נכון? מעניין. כלומר, לחזור אל השפה המקורית שלך. עכשיו, לפי זה אני מתחיל להבין את ההגדה של פסח. הלחמה, עניה, דיאחלו, אבהתה, נע, ברעה, דמצרים. כל דכפין, יתה ויחול. כל דצריך, יתה ויפסח. השתה, הכה. איזה שפה דיברתי?
ארמית.
לשנה הבאה, זה עובר בעברית, לשנה הבאה בהרעה זה ישראל. חזרתי לארמית, ניסיתי לרגע אחד לדבר עברית כשאני דיברתי על השנה הבאה. השתה אחר עבדה, לשנה הבאה בהרעה זה ישראל בנחורי. כלומר, ההתחלה של ההגדה זה הביצבוצים של העברית מתוך הארמית. אחר כך מה נשתנה? הכל בעברית, עבדים היינו, הכל בעברית, הכל בעברית, הכל בעברית, עד סוף הסדר. בסוף הסדר, אחד מי יודע, ואז מתחיל פתאום עשרה דיבריה, אחד עשר כוכביה, שלושה עשר מדיה, אחר כך חד גדיה כולו בערבית. כלומר, נגמר הסדר, חוזרים אל הגלות. זאת אומרת שלצאת ממצרים, או לצאת בכלל מעבדות לחירות, זה לפתוח את הפה העברי, שהוא השפה החופשית שלנו. וזה עשינו פעמיים, גם כשיצאנו מבית לבן, גם כשיצאנו ממצרים. שאת השאלה, מהו ההבדל הזהות בין האומה הראשונה לבין האומה שיוצאת ממצרים? בכל זאת, ועוד דברים רבים, נעסוק בעזרת השם בפעם הבאה. שלום.